צהריים טובים ומבורכים לכם. 4 דקות אחרי 12, אתם על בקצב היום, תוכנית המוזיקה היהודית שלנו. ואנחנו כאן גם בימים אלו, ימי בין המצרים, ימים אחרים אפשר לומר, גם בסגנון המוזיקה, וכמובן נהיה כאן גם עם פינות תורניות שיתנו לנו ככה השראה והבנה יותר טובה על הימים הללו כאן בקצב היום. נאמר תודה רבה למוטי קופפר, אברהם ישחקוב, תודה מיוחדת היום. בקצב היום, בקצב היום. אני יעקב בלוך מאחל לכם האזנה טובה, פותחים עם 613, שירו למלך. רגע, נעלם השיר, נעלם השיר, נעלם לנו השיר. טוב, אז בואו נפתח, הנה, הנה זה בא, הנה, הנה זה בא.
Shiru shiru Yatavanu shiru lamelech Yatavanim shiru 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 lamelech Tiferet mefuar Yatavanim shiru shiru Yatavanim shiru lamelech Yatavanim shiru 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 la melech Mitir peret mifoah Yashri avodo voi avodo Hamashmim lekol lekol shifo Yatavanim shiru 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 la melech Shiru shiru la melech Shiru shiru Yatavanim shiru la mele Yatavanim shiru 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 la mele
Yeah. לא אילוני השם, לא אילוני, לא אילוני, לא אילוני, כי לשם חותי נתי נקובוי, תי נקובוי, תי נקובוי, לא אילוני השם, לא אילוני, לא אילוני, לא אילוני, כי לשם חותי נתי נקובוי, תי נקובוי, תי נקובוי, אהי למו 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 אהי למו 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 יוי מי הגוי שומוי ויילוי קייני ושומוי קוילא שרופייצוסו קוילא שרופייצוסו ויילוי קייני ושומוי ויילוי קייני ושומוי קוילא שרופייצוסו קוילא שרופייצוסו
שירו של ארלה סמט, ביצוע של מקהלת הילדים של רבי יוסף גליק, ועכשיו הגיע הזמן לפינתו של הרב אברהם סגל, סדרה מיוחדת, בואו נשמע את הרב אברהם סגל מיד מיד.
רוח של השלום, כמה אנחנו יכולים להציל אנשים בזכות השלום. שמעתי פעם מהמרצה הדגול, המשפיע הדגול, הרב אהרון טויסיק שליטה, שאחד מהדברים שהוא עושה זה בעצם לדבר על נושא של כוח של מילה טובה והכוח של להגיד שלום לכל אחד. סיפר שבזכות זה איזה אברך בחיפה, יהודי חסידי בשבת, הולך ברחוב והוא הולך עם הבגדי שבת ועובר דרך איזה גינה באזור חילוני, ושם יושב איזה יהודי מבוגר חילוני, והוא פנה אליו ואמר לו שבת שלום. היהודי המבוגר החילוני מאוד התרגש, הוא אומר לו שבת שלום, אפשר לשאול אותך משהו? הוא אומר בבקשה. הוא אומר, אני רואה שאתה יהודי מיוחד, אתה פונה לכל אחד ואומר שבת שלום, הייתי רוצה לבקש ממך טובה. אומר אברך החסידי, בבקשה, מה אפשר לעזור? הוא אומר, תשמע, אני גר לא רחוק מכאן וירדתי לטייל קצת בשבת בבוקר, פתאום קיבלתי קצת סחרחורת וקשה לי לחזור הביתה. אשתי יושבת בבית, הבניין שם בסוף הרחוב בקומה שלישית, האם אתה יכול לעלות לשם למשפחת זה וזה לדפוק ולהגיד להם יכולה לרדת לעזור לי, אני מאוד אכיר לך טובה. האברך הולך, מגיע לבית, מטפס עד קומה שלישית, דופק בדלת, דופק, דופק, אף אחד לא עונה. דופק עוד יותר חזק, אף אחד לא עונה. עוד יותר חזק, כבר השכן החילוני בחוץ יצא החוצה. מה זה הדפיקות האלה? הוא אמר, סליחה שהפרעתי לך, פשוט הבעל הבית נמצא למטה, לא מרגיש טוב, וביקש שיקרא לאשתו, ולא, אף אחד לא עונה פה. הוא אומר, לא יכול להיות, היא צריכה להיות בבית. ואז החילוני נותן כמה בעיתות, ועדיין הדלת לא נפתחת. אומר החילוני, אתה יודע מה? יש לי מפתח. כנראה אולי משהו קרה, אולי נפתח את הדלת. ואז פותחים את הדלת ורואים את האישה שוכבת על הרצפה. מהר קראו לאמבולנס, ואמבולנס הגיע, התחילו לטפל באשתו, ואז אמרו לאמבולנס שגם הבעל לא מרגיש טוב, וירדו גם אחד מהצוות, ולבעל, והצליחו ברוך השם, היא קיבלה איזשהו התקף משהו, והתעלפה איתה לבד בבית. אז אמר רב ארן, תראו, יהודי אחד אמר פעם אחת שלום, שבת שלום ליהודי, לא דתי, יהודי. והיהודי הזה אמר לו, תעשה לי טובה, ותראה איך הוא הציל שתי נפשות. מי יודע אם לא היה מגיעים בזמן, אולי היה כבר אחרי. הציל גם את האישה וגם את הבעל. תראו את הכוח של השלום. כמה אנחנו יכולים להציל בזכות מילה אחת של שלום. כולם מכירים את הסיפור הידוע שהתפרסם על השוחט או המשגיח שנסע לחוץ לארץ, והיה אומר שלום לשומר הגוי שעמד שם בחוץ, ויום אחד הוא לא אמר שהוא הלך לחפש אותו, וימצאו אותו בפריזר שהוא רקד, כי זה נסגר עליו הפריזר, והוא רקד כדי לחמם אותו, ואמר לו, איך ידעת שאני פה? אמר, לא ידעתי, רק ידעתי שאין מצב שאתה תעזוב את הבניין בלי להגיד לי שלום. והיום אמרתי, לא אמרתי שם, הלכתי לחפש, ושמעתי צעקות, וככה הצלתי אותך. תראו את הכוח של אוהב שלום ורודף שלום. זה הכוח של כלל ישראל. הכוח שלימד אותנו ארון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. זה הכוח של הכהן הגדול, שבאמת היום השנה שלו זכה עוד מעט בחודש, חודש אב. תומכו ואורך לאיש חסידך, נאמר הכהן הגדול, האיש החסד, שהמהות שלו זה רדיפת שלום. שידוע ארון הכהן היה משכין שלום, הוא היה הולך, לא הסתכל על הכבוד שלו, הוא ירץ, מספר, אוי, מה קרה? איך השני מתחרט? והוא כל כך רוצה בשלומך, והוא היה מתבייש, באמת, ארון הכהן כל כך מחפש קרבתי, סימן שבאמת יש דברים בגו, ואולי יש, זה אמת, וככה הוא יעשה לשתי הצדדים, וככה היו מביא אותם לשלום, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. לכן מוצאים בחזל, קראנו את זה לא מזמן בפרשיו, ויבכו אותו שארון הכהן נפטר, שעליו בזכותו היה ענני הכבוד, שזה בעצם עניין של שלום. למה כתוב כל בית ישראל, ולצל משה רבינו שנפטר כתוב רק בית ישראל? יש הרבה הסברים. הסבר ידוע שמנהיג קשה לו להסתדר עם כולם, כי צריך להיות תקיפות. והרבה פעמים יש כאלה שלא, זה קשה להם עם זה. לכן לא כולם מסתדרים עם המנהיג, לא תמיד זה יכול להיות רק נעימות. צריך להגיד תוכחה, אבל ארון הכהן היה מתווך בין כלל ישראל, והוא היה משכין שלום, לכן שהוא נפטר, כולם בחרו, כי בעצם הוא היה משכין שלום לכולם, וכולם אהבו אותו. אבל יש אמרה נוספת ששמעתי פעם, מעסקן מאוד גדול בתחום של שלום בית. והוא אמר לי ששמע את זה פעם, שהוא הלך לעשות שלום בית, אמר מאדמו"ר מגור לב שמחה, והוא אמר, שימו לב ללשון הפסוק, ויפקו אותו כל בית ישראל. מה זה כל בית ישראל? הלשון כל זה ריבוי. הוא אמר, כל זה בא לרבות את התינוקות העוברים שנולדו בזכות השלום בית. שאם לא אהרון הכהן, הרי לא היה חוזרים לחיות ביחד, לא היו נולדים התינוקים האלה. אז הפסוק בא לרבות אותם, הם בחו גם כן. הם אמרו, אהרון הכהן, בלעדיך לא היינו נולדים, לא היינו נמצאים בעולם. אנחנו נולדנו בזכות השלום, ולכן הם בחו, ידעו להעריך מי זה אהרון הכהן. אנשים הרבה פעמים לא קולטים מה השלום יכולים לעשות. התורה אומרת שמותר אפילו לשקר מפני דרכי שלום. למה מותר לשקר מפני דרכי שלום? הרי שקר הוא דבר נורא ויום. שמעתי פעם אחד מגדולי הדור, אחד מהדמורים של מהדורות הקודמים, אני חושב זה וולף מסטריקוב זצ"ל, אמר שאדם שמדבר לשון הרע, שימו לב, הוא מקבל נגעים, יש פרשה שלמה. מי הוא הולך לכהן, לארון הכהן? ואז האדם בא לארון הכהן, הוא צריך לתאר את הנגע שואל אותו אהרון הכהן, למה באת אלינו? הוא אמר, לא יודע, אמרו לי שדיברתי לשון הרע, אתה צריך לטפל בי, צריך לעזור לי. אתה יכול לעזור לי? הוא אומר, אני הכהן הגדול, זה התחום שלי. מה המקצוע שלך? שואל היהודי. הוא אומר, אני יועץ נישואין, משכין שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. ואיך אתה עושה את זה, רב אהרון? תשמע, אני מסביר ששלום כל כך חשוב, לפעמים גם זה אפילו מותר לשקר, כדי להציל בית. אומר האיש לאהרון, אני לא מבין, רב אהרון, משהו לא ברור לי. אני נמצא פה כי דיברתי לשון הרע. מה דיברתי? דיברתי רק מילים של אמת. ועל זה קיבלתי נגם. כל מה שאמרתי על ההוא או על ההיא, זה רק אמת. כל מילה אמת. ועל זה קיבלתי נגעים, ואתה שקרן, דובר שקר כל היום כדי להשכין שלום, ואתה מטפל שלי? אני הולך אליך? מה קורה כאן? אומר לו אהרון הכהן, תקשיב צדיק, מהאמת שלך נרס בית בישראל, נרס כל כך הרבה, אבל מהשקר שלי נבנה בתים וחברה. הכל קשור בכוונה, מה אנחנו עושים? כמו כן מוצאים, שאם אדם לא קולט את הדבר הזה, שבעצם מה הכוונה, מה אתה מתכוון במילים שלך, האמת שלך, מה המטרה שלו, לקבור מישהו, כמו שאנשים אומרים, זה מצווה לקבור אותו, כאלה מצוות אנחנו לא רוצים, זה עבירה לעזור לשני, כאלה עבירות אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים אנשים שמשכינים שלום, ואם הקדוש ברוך הוא מוכן שימחד שמו מהמים, הוא מוכן אפילו לקחת דבר ששקו כל כך עמוק כדי להשכין שלום, זה אומר לנו כמה שלום הוא גדול. איך אמר לי יהודי השבוע? הוא אמר לי, למה המזבח מוריד דמעות על הנושא של גט? כי המזבח אומר, תראו כמה קורבנות אני רואה כל יום, אבל אף כזה קורבן שצריכים להרוס בית, כזה דבר אני לא מסוגל לסבול. לכן המזבח אפילו מוריד דמעות על שצריכים להרוס בית בישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, גדול השלום ששמי נמחה למים. בוא ננסה להתחזק בנושא של שלום, ונראה איך אנחנו יכולים להיטיב אחד לשני, הדרך של אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום.
תודה רבה. תודה רבה לרב אברהם סגל על הפינה המרתקת. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
בקצב היום, בקצב היום. שמיים וארץ אדרי מאיים השם או
חוצה שמיים ועורב אלה לה 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 אוי 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 לה 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 אוי 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 עזרי מאים השם אוי סי שמיים ואורת עזרי מאים השם אוי סי שמיים
ואורת ברי וברי מהשירו של רב שלמה קרליבך אשא עיניי. אנחנו ממשיכים עם הישיבה בויס. הים ראה וינוס.
I got it. bam 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 ta ba da ba dam ta ba da ba dam ram bam 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 ram bam 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 ram bam 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 ta ba da ba dam ta ba da ba dam ram bam 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 bam
סמטוי ראשון אמס סמטוי אחרון אטוי ראשון ויאטו אחרון
אמס סמטוי ראשון
Satu iri shoy em satu vi akhroy ma tu iri shoy ve atu akhroy i mi balu de khu ay luni
גר שיעורי עם אמס. הגרסה הווקלית בלחנו של הרשל רוזנברג. ממשיכים עם המקביץ הבית, שירו של אייבי רוטנברג.
Bagoyim שבנו קיצון לטבח יובל להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה
אהבה משמיים וראי כי היינו לב וכלס בגויים נחשבנו כצאן לטבח יובל להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה ובכל ובכל זאת ובכל זאת ובכל ובכל זאת שמחה שמיים וראי כי היינו לך בכלס בגויים נחשבנו כצאן לטבח יובל להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה
חזרנו ואנחנו מסיימים עם פינתו המרתקת של הרב דוד ברוורמן פינה מיוחדת לבקצב היום נאמר לפני הפינה תודה רבה למוטי קופפר ולאברהם ישחקוב ולכל החברים, הנה פינתו של הרב ברוורמן, המשך האזנה טובה, בשורות טובות, להתראות.
שלום לכם מאזיני בקצב היום, אנו בהמשך לסדרת התוכניות בימי בין המצרים, ימים שבהם אנו מחויבים לבקש להתחנן לבניין בית המקדש, ימים שנאמר כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ובעצם זה נאמר על כל השנה ולאורך כל הדורות, אבל בפרט ובפרט בימים האלו שאנחנו מחויבים לבקש ולהתחנן שהקדוש ברוך הוא יוציאנו מהגלות הארורה והקשה הזו כבר קרוב לאלפיים שנה, ואנו מבקשים לראות ולזכות לראות את בניין בית המקדש. הוא כתוב בחזל שבעצם האתגר והעבודה שמוטלת על כתפינו היא בעצם בנויה משני חלקים. בחלק הרוחני של בקשת בניין בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בעם ישראל, להתחנן ולבקש במקומות הרגילים, אם בתפילת 18, אם בברכת המזון, שאנו מבקשים לא פעם ולא פעמיים, אלא לפחות חמש פעמים בתפילת 18, אנו מבקשים את בניין בית המקדש. אז קודם כל, בקשה, כלומר, במשך השנה אנחנו צריכים לבקש שלוש פעמים ביום מלבד ברכת המזון. אבל בטח ובטח בימי בין המצרים, ימים שמסוגלים לכך, ימים שבהם הקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד מאיתנו, תעשו כל שביכולתכם לבקש את השראת השכינה בעולם. אז זה מהצד הרוחני, ומנגד, כמובן זה גם זה צד רוחני, אבל זה כבר קשור לעשייה, זה בעניין של בן אדם לחברו. כתוב בחזל שדור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מסבירים המפרשים מה הכוונה היא כאילו נחרב בימיו. הכוונה היא שאילו בית המקדש היה קיים, האם לו היינו זוכים שבית המקדש היה קיים, חס וחלילה היה נחרב בימינו, כי אותם סיבות שהובילו לחורבן הבית הראשון והבית השני, אותם סיבות הן רלוונטיות להיום, ולו הסיבות האלה היו לא רלוונטיות, זה לא היה קורה. זאת אומרת, בית המקדש היה נבנה, ואם בית המקדש עדיין לא נבנה, כנראה שאותם סיבות שהובילו לחורבן הבית, אותם סיבות הם עדיין לצערנו רלוונטיות. ועסקנו בתוכניות הקודמות בנושא של שלושת הסיבות לחורבן הבית הראשון, זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז דיברנו על הנקודה הזו של עבודה זרה, על הרעיון והחיבור בין מידת הכעס לעבודה זרה, על החיבור ביניהם והיכולת לתקן. אנו רוצים בסדרת התוכניות של השבוע לעסוק בנושא, בקשר בין שפיכות דמים של חורבן הבית שהיה אז, שהוביל לחורבן הבית של בית הראשון דאז, לבין המושג של שפיכות דמים גם היום. המושג שנקרא שפיכות דמים יש לו שני היבטים. יש את ההיבט של שפיכות דמים, של חוסר זהירות בחיי אדם, והנושא הזה כבר דיברו רבים, אם זה עניין של זהירות בדרכים, אם זה עניין של זהירות בחיי אדם, בכל מיני מצבים שלצערנו יש זלזול מחפיר בכל הנושא הזה של לא רק זהירות בדרכים, אלא זהירות וזילות לחיי אדם, אבל בנושא הזה רבים וטובים דיברו וימשיכו לדבר על הנושא הזה. אני חשבתי שאולי כדאי לעורר דווקא דימויים של בין שפיכות דמים לבין הלבנת פנים, כפי שכתוב בחזל, שבעצם אדם שמלבין פני חברו ברבים, הרי זה שופך דמים. ובספרים הקדושים כתוב שמבחינה מסוימת, מבחינה רוחנית כמובן, הנזק של הלבנת פנים גדול יותר אפילו מרציחה. כי ברציחה, רחמנא ליצלן, אז אדם על ידי כפרה, על ידי כל תנאי הכפרה שאדם צריך לעבור, בסופו של דבר הוא יסיים את התיקון, הוא יתקן את החטא הנורא של שפיכות דמים. אבל כאשר אדם מלבין פני חברו ברבים, האדם הזה מאבד גם את חלקו בעולם הבא, כך שמבחינה מסוימת, כמובן, מבחינת העולם הרוחני, שפיכות דמים הוא יכול להיות גרוע יותר וחמור יותר. מה פשר הדברים? בואו ננסה קצת להבין את הדברים, את המושג הזה ודימוי בין הלבנת פנים לשפיכות דמים. הלא אחרי הכל, עם כל העוצמה הנוראית של שפיכות דמים, ולנסות להשוות בין זלם, בין הדבנת פנים, זה נשמע קצת לכאורה הפרזה. כי כשרוצחים בן אדם, הנפש מזדעזעת, זה בעצם האדם עוזב את העולם הזה, שרוצחים בן אדם הוא בעצם נעלם מאיתנו, והכאב הוא אדיר, יושבים שבעה ושלושים, וזהו, גמרנו, בן אדם לא איתנו. ומנגד, אדם שהעלבת אותו, גם אם הייתה הלבנת פנים רבתית, במעמד אלפי אנשים, או אם זה נעשה במדיה התקשורתית האלקטרונית, שזה כבר מדובר על מאות אלפי אנשים, אולי מיליונים, אבל אחרי הכל, הבן אדם, כמה שזה כואב, הוא מתאושש, הוא אוסף את עצמו וממשיך על את החיים. אז, אבל בין זה לבין רציחה, זה נשמע לכאורה קצת הפרזה. אבל חכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו שזו אינה הפרזה, אלא זו בעצם רציחה חד וחלק. נכון, שאדם יכול להשתקם, ומרציחה אדם לא יכול להשתקם, זה נכון. אבל אם מתכוונים מבחינת המעשה עצמו, אתה רוצח את הנפש של האדם. כאשר אתה מלבין פני אדם, פני אדם ברבים, כאשר אתה פוגע בבן אדם ברמה הזו שאדם פניו נפחות להיות לבנות, זה בעצם כמו שכתוב בחז"ל, אזיל סומקה ואסי חברה, שבעצם הדם שלו אוזל מהפנים שלו והוא מחביר, יש כאן אלמנט של רציחה פנימי. מה הכוונה אלמנט של רציחה פנימי? כאשר אנו עוסקים בנפש האדם, אנחנו מנסים לנסות להבין את הנזק הנפשי. אז אם נשאל בן אדם שהוא ראוי ומגיע לו לקבל עונש, ואז מציעים בפניו שתי אפשרויות לבחירה של העונש, האם יבחר בעונש פיזי או עונש נפשי? כלומר, אומרים לו אפשר, יש לך אפשרות לקבל מכות, מכות אולי חזקות וכואבות, או שיליבו אותך לפני כולם, יפגעו בך לפני כולם. סביר להניח שהאדם הנורמטיבי יבקש את העונש הפיזי כמה שהוא כואב, מאשר על בנת פנים שאפילו שערה אחת משערות ראשו לא נפלה, אין לו סימנים בגוף, עדיף לו העונש הפיזי מאשר העונש הנפשי. ולמה זה? כי התשובה היא אחת, היא פשוטה, אבל חשוב לחזור עליה שוב ושוב. עונש נפשי הוא מציק ומעיק בפנימיות של נפש האדם לאורך זמן. עונש פיזי, כמה שהוא כואב, אבל ברגע שהכאב נעלם, ותמיד כשלא מדובר על כאבים נוראים או שנזק בלתי הפיך, הכאבים הם זמניים. אתה נתן לך מכות או סתירת לחי מצלצלת שלא בפני הרבים, הכאב הוא צורב, אבל זה עובר. ורגע שזה עובר, זה לא משאיר אותותיו בגוף האדם, אלא אדם חוזר לחיים. אדם מקבל מכות, אז הוא תמיד מסתכל לראות אם מישהו רואה אותו, אם מישהו מסתכל עליו. אדם החליק ברחוב, זה מאוד לא נעים, ובפרט אם זו מכות יבשות או מכות כאובות מאוד, זה בטח לא נעים. אבל אם הוא שם לב שהרחוב ריק ואיש לא ראה אותו, הוא אוסף את עצמו, נאנח קצת, גונח, וממשיך הלאה. אבל כאשר האדם רואה שאנשים מסתכלים עליו, ועוד יש אנשים שעוד מחייכים ועוד צוחקים ומגחיכים, הכאב הוא ענק, הכאב הוא גדול מאוד, קשה להכיל אפילו את הכאב, והאדם בעצם לוקח איתו את הכאב לימים ארוכים ארוכים מאוד. ולכן צריך לזכור ולדעת, כאשר הכאב הוא נלווה לבן אדם, יש אנשים שבעצם לא מסוגלים לשכוח על בנת פנים שהעליבו אותם בגיל צעיר, ולוקחים את זה איתם עשרות שנים, עשרות שנים אנשים לוקחים את העלבונות, וכל פעם שהם נזכרים בזה, דמעות מציפות את עיניהם, והם מרגישים את הכאב מחדש שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב. באים חזל ואומרים לנו דבר אחד, דע לך, רציחה, שאפשר כמובן לתאר את המושג של רציחה, ואנחנו לא באים חס וחלילה להקל בשפיכות דמים, זה אחד מהבנות שהאדם צריך למות ולא להרוג אנשים אחרים. רציחה זה פעולה אחת. אבל כאשר אתה מעליב בן אדם, כאשר אתה פוגע בן אדם, אתה בעצם מכניס בו כאב שהוא מטפטף את התוצאות שלו יום אחרי יום, בוקר, צהריים וערב. אתה יכול לגזול את השינה שלו ואת המנוחה שלו ואת השמחת חיים שלו לשנים על הלבנת פנים. זאת אומרת, כאשר אתה מתפרץ על מישהו בפני הרבים וזה יכול להיות גם בתוך התא המשפחתי, על הבן או על הבת שלך. עליך לדעת שהכאב הנורא הזה הוא לא חד פעמי, הוא רב פעמי, הוא כאב מתמשך. זה כמו שהכנסת לו איזה בקבוק של רעל, שמטפטף טיפות טיפות של רעל יום אחרי יום. ולכן מבחינה זו, זה חמור יותר מרציחה. כי רציחה זה מעשה אחד, חמור ככל שיהיה. אבל כאשר יש הלבנת פנים, מבחינה מסוימת, מבחינה מסוימת כמובן, יש כאן דבר שהוא נורא והיום, שאתה בעצם נותן לו כאב שהוא לא יחלוף, אלא כאב שיכול ללוות אותו לפעמים עד היום האחרון שלו. לכן, כשמדברים על שפיכות דמים שהייתה בבית המקדש, והשפיכות דמים הזו עדיין לא תוקנה, כי אם השפיכות דמים הזו הייתה מתוקנת ב-100%, אז בית המקדש כבר היה נבנה. ואם כל אותם שלוש סיבות הן עדיין רלוונטיות, אז עלינו מבחינה מעשית ביום יום שלנו, דווקא בימים הללו, לבדוק את עצמנו, האם הנושא של שפיכות דמים, מה שקשור אלינו, הנושא הזה תוקן, האם הנושא הזה תוקן קודם כל מכאן ולהבא, שעלינו להיות זהירים בכבודו של האדם שנמצא בסביבתנו, וזה לא משנה אם מדובר על ילדינו או תלמידינו או החברים שלנו לעבודה. ב', גם אם ברוך השם תיקנו את דרכנו מכאן ולהבא, השאלה היא גם אם לעבר מה שפגענו כבר והעלבנו אותם אנשים, האם אנחנו עשינו כל שביכולתנו כדי לפייס אותם? כי אותם אנשים, הפיצוי היחידי שלהם לאחר כאב כל כך גדול של הלבנת פנים, הפיצוי היחידי זה שאותו מעלי ואותו פוגע יבקש את סליחתם. אם האדם מבקש את סליחתו, אז יש כאן צורה מסוימת של פיצוי. פיצוי אמנם מוחלש, הוא בוודאי לא ירפא את הכאב שעבר, אבל יכול לרפות את הכאב שעלול להגיע בהמשך, כאשר האדם יודע שאותו פוגע בקש את סליחתו. אז עלינו בימים הללו לעשות כל שבכולתנו לתקן את האבון של שפיכות דמים. תודה רבה ולהשתמע.
בקצב היום, בקצב היום. כל חי תמיד.